אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, נקודת מפגש עם עמי מגן, המקום בו ניפגש יחד לדבר על עניינים בין קודש לחול, בין שמיים לארץ.
ערב טוב, מאזינים, מאזינות, חניכים, חניכות, כל מי שלוקח חלק ברדיו נעורים על הגל. תוכנית נוספת של נקודת מפגש, עמי מגן, מפיק טכני פה נעוריי, עוד מעט אני אציג לכם גם את האורח איתי באולפן. אנחנו בימים מורכבים, ימים מורכבים, מצד אחד תנופה של צבא הגנה לישראל, שנה קדימה בצפון, מגיע להישגים בדרום. מצד שני, 7 באוקטובר, אנחנו חלפה לשנה, והבטן מתהפכת, והלב במחשבות, הראש במחשבות, והלב כואב. מנסים להכיל את כל הזוועות והסיפורים, ובעיקר לחבק את האנשים. פה אצלנו בכפר, אתמול בחרנו להתחיל את הבוקר ב-6:29, בדיוק כמו שנה קודם, רק במקום רע של הזקות והורדת הדגל לחצי התורן. עמדנו כולנו יחד, חניכים, צוות, תושבים, התייחדנו עם הנופלים, עם אלו שחטופים וחטופות במנהרות, עם המשפחות, עם הקהילה. אני אשתף במשהו שבחרתי לדבר אתמול בבוקר. מאבק פנימי שמתחולל בין הראש והבטן, ללב ולרגש. התמונות מציפות, הדמעות חונקות. קירות ספוגים בדם, חלקי אדם על הספה. קול של אחים ואחיות קבור באדמה. ואתה אין לך זכות להעלין, כך זה מהדהד כל הזמן. איפה אתה בכלל? אתה מפחד לצעוד בשבילי הכאב, בשבילי הארס והזעם. מפחד להסתכל על חורבות בית המכיל בתוכו סיפור של עולם ומלואו. מה נשאר לך? להביט למעלה, להשאיר מבט ולא לשחרר את האמונה באדם, בסיפור המשותף של כולנו כאן. מה שנשאר לנו זה להיות ראויים, פשוט כך, בשתיקה, ביצירה, בעשייה, בהקרבה, ובעיקר בעשיית הטוב, עשייה של משמעות. זאת שעתנו, זאת גם חובתנו לבנות מחדש את הסיפור המשותף דרך הוקרה של הנופלים, דרך מחשבה על החטופים, החטופות והמשפחות שלהם, דרך ההערצה של הלוחמים שעושים לילות כימים מזירה אחת לשנייה, כדי שאנחנו נעמוד כאן יחד ונדע שזה לא מובן מאליו. 6:29, תמול בבוקר, רגע לפני, שנה לפני, זה השקט ששרר בשדרות, נירים, ניר עוז, ברי, כפר עזה, אופקים, חולית, זיקים ויישובים נוספים. במקום לא רחוק משם, אנשים חוגגים. 6:29, רגע לפני. בשנייה אחת גיהנום מלא אדמות. יותר מדי אנשים ונשים, ילדים שהיו ואינם. יותר מדי סיפורים ותמונות על מסך. יותר מדי הותר לפרסום. נאחל רק שנהיה ראויים. פשוט כך. האגדות יפות הן, עד שפתאום עפות הן, רק אלוהים יודע לאן. יש לי את הזכות לארח פה חבר קרוב, שהוא גם קולגה למקצוע, בחור יקר, שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, ואני שמח שהוא חולק איתי את השידור שאני עודה בלב שלם, ניסיתי להימנע ממנו, אמרתי לטל, אני לא יודע אם אני מסוגל, בסמיכות לשבעה באוקטובר לשדר, אמרה לי, חייבים אל הכפר, חייב שיהיה שידור. חשבתי את מי נכון להביא, אני שמח שבועז הסכים לחלוק איתי את השידור הזה. ערב טוב בועז.
ערב טוב עמי.
אני ממש שמח שאתה יצאנו פה בכפר. אני אשמח רגע שתציג את עצמך למאזינים ומאזינות. מי זה בועז?
קודם בשמחה גדולה, אני חייב להתחיל רגע להגיד על ההתרגשות הגדולה שלי להיות פה. לפני שעוד אני מציג את עצמי, עם הקושי של 6.29 של היום בבוקר. אני יכול להגיד שהגעתי לפה לפני כמה דקות, ומרגש להיות במקום של עשייה, של חינוך, ולדבר ערכים, ולפגוש פנים ועיניים. זכות גדולה מאוד עבורי. באתי לפה כי אני חבר של עמי, כיף לראות את העשייה המופלאה שלו, ואת ההובלה של הכפר שלכם. ובאתי קצת לשתף בחוויות שלי. אני מנהל כפר הנוער בימי נורד, כפר נוער כבר למעלה מ-70 שנה, עם 400 חניכים וחניכות, שהנקודה המרכזית שלהם, שהם מרגישים מאגרים בעצמם, בארצם. חלקם באמת לא נולדו בארץ, מגיעים עם שפה, בלי שפה, מתרבות אחרת, וכעבור 4 שנים יודעים שפה זה הבית. הסיפור הזה של שייכות מחבר אותנו, אנחנו נמצאים פה רק בגלל דבר אחד, בגלל השייכות הגדולה שלנו למקום המיוחד הזה שנקרא מדינת ישראל. במילואים שלי אני מגד.
לפני זה בפן האישי, אבא.
בפן האישי, איזה מתיקות. בפן האישי, אני סוחב ביחד איתי בשמחה גדולה בכל מקום שבו אני נמצא את המשפחה שלי. חלק מהתפקיד שלי בכפר, חלק מעולם המילואים שלי, אשתי טובה, שאנחנו כבר ביחד מעל 20 שנה, שסוחבת את המסע בגאווה גדולה, וחמישה ילדים מתוקים, שהגדולה שבהם עוד רגע מתגייסת, שנייה שמיניסטית, יאללה. שלישי לומד בפנימיה ברמת הגולן, כיתה י' א', עובד בחקלאות, קטנה שבאה איתי, לומדת ליד הכפר בזיכרון, והבן סכונים הקטן אייל, בן 9, קופץ מעל הגדר וחוזר הביתה.
יאללה.
אז אני והמשפחה שלי עושים גם באמת דבר גדול, שאנחנו תמיד רוצים להקטין אותו, אבל הוא באמת דבר גדול, להיות מפקד גדוד בצבא שלנו. לפעמים מפקד
זה
גדוד...
זה לגמרי ביחד, כל המשפחה, נכון?
זה לגמרי ביחד, זה לכל המשפחה, ועוד שנייה נדבר על ההורים, והגיסים והגיסות, זה עסק משפחתי. אי אפשר לעשות את זה לבד, אין אחד שמסוגל לעשות את זה לבד. אני חושב שהסיפור המשפחתי שלנו הוא קצת הסיפור של העם שלנו. הרבה פעמים קל לראות את זה במשפחה, אבל בעצם זה סיפור של עם שלם. אנחנו לא מיוחדים, אנחנו פשוט מספרים את הסיפור של עצמנו. זה נפקד גדוד במילואים של גדוד טנקים ברמת הגולן, חטיבה 679, שעצרה את הסורים מלרדת לכינרת, שהשתתפה, אני בתור מ"פ, במלחמת לבנון השנייה. שם גם לצערי באתי חייל, ובתור מגד...
מי באת שם? לא את בנייה.
לא, בנייה חבר, צור זרחי, בן נהלל, ובמלחמה הנוכחית, לצערי, איבדנו גם חייל בעזה, אני בטוח שעוד נספר על עידו המתוק. אבל באמת זכות גדולה, ואני מרגיש שזה לא לבד. אני עומד אולי בטנק, אני עומד בכיפת מפקד, אבל באמת התחושה היא שיש מאחוריך משפחה, מאחוריך ההורים, גיסים וגיסות, ובתת אותך אני יושב, ומישהו בדיוק כמוך, בזווית אחרת, שגם אשתו, היא לא נמצאת איתו, אבל הוא שם בזכותה. וכל אחד שנמצא, אם זה ההורים שלו, אם זה האחים, תחושה היא שהחזית היא ממש נמצאת שם, לא בשביל העורף, אלא בזכות העורף.
בוא, אז אתה היית המון ימים, אני זוכר שניסיתי להשיג אותך, היית המון ימים. כמה סך הכל?
מעל 280, אני חושב שמתי שהפסקתי לספור.
איך המשפחה עושה את זה? קודם כל, תכף נדבר על, 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 על הנפש שלך ועל החוזק שלך בתוך המקום הזה, אבל איך המשפחה מצליחה ככה להחזיק כל כך הרבה?
קודם אני אגיד שחזרתי הביתה, אחרי תקופה גדולה שלא הייתי, הייתי קופץ, אבל לא הייתי בבית, לא הייתי נוכח.
בדיוק, כן.
אחרי שבוע שהייתי בבית, אמרתי לאשתי טובה, אני לא מכיר אותך. את גדלת בענק. אני חושב שיש לנו חברה שהיא אלמנה והתחתנה עם חבר, אחרי שבעלה נהרג, והיא אמרה לי, אנחנו כל היום מסתכלים על הילזים האזתים, ואומרים עליהם, בדור הבא יהיה לנו ממש לוחמי על בעזה, כי הם חוו את המלחמה. שאנחנו מסתכלים על הילדים שלנו, אז אנחנו אומרים, הילדים שלנו יהיו בפוסט טראומה. והיא אומרת, אני לא מוכנה להקשיב לדיבור הזה. הילדים שלנו הם לא יהיו בפוסט טראומה. הם יהיו ילדים גדולים. יכול להיות שהם ילחמו בעד השלום. יכול להיות שהם יעשו דברים אחרים. אבל הם יהיו גדולים. כי המציאות מזמנת לנו אתגרים, אנחנו גודלים מהם. התחושה שלי, שלמשפחה שלי לא הייתה ברירה. והם הרוויחו הזדמנות לגדול. הבן שלי הקטן, אייל, ב8.5, כותב לי פתק שחזרתי הביתה אחרי עזה. כבר הייתה תקופה מטורפת, באמת כבר, כבר לא נשאר מני כלום, כבר אתה באמת באנרגיות כבר גמור. אני מגיע הביתה ויש פתק על המקרר, וכתוב, אבא, שתמשיך להגן על מדינת ישראל. אמר, אני חוזר הביתה, מה אתה רוצה? מה זה תמשיך? יושב במקום של ילד תמים, שאומר, אבא, זה מה שאתה עושה. אני סומך עליך שיש לך כוחות, ואם צריך שאני אתן את החלק שלי, אז אני נותן את החלק שלי. אז אני ממש מרגיש שזכיתי להיות בעמדה מאוד חשובה, שמשפיעה, שעושה הרבה, אבל יותר מהכל זה לא אני. זה המשפחה שלי וזה עם שלם.
אתה יודע, אם כבר דיברת על המשפחה ודיברנו רגע על הכפר, התכוונתי לשאול את זה אחר כך ואני רוצה דווקא לשאול את זה עכשיו. תשרטט לי את החוט המקשר בין היותך אבא, מנהל כפר נוער ומגד במילואים.
אז אני אתחיל עם האבא. אני חושב שהיו הרבה רגעים שהחיילים שלי קראו לי אבא. ואני חושב שיש הרבה רגעים שבכפר קוראים לי אבא. אני חושב שזה הדבר הראשון. יש משהו בסיסי במקום הזה, בתור מפקד, שהחיילים שלי יודעים שהמשימה היא הדבר הכי חשוב בעולם. אבל הם יודעים שאני מבקש את זה כמו אבא. שאני אדאג להם, שאני אראה איפה הם ישנים, שאני אדע מה הם אוכלים, ואני אדע להוציא אותם למשימה שהם מסוגלים לבצע. וזה לא בגלל הדרגות על הכתפיים, זה בגלל המקום האבאי הזה. ואם אתה שואל אותי מכל התפקידים, מה המילה שלפחות נדמה לי, זה הסיפור של אבא. זה לא היררכיה ולא העוצמה.
כן, במילואים זה אחרת לגמרי.
זה במילואים, ואני אגיד שזה גם בכפר. שיש מקום בכפר, בכפר נוער, במציאות חיים שמחפשת, כמו שאמרנו, שייכות. שבסוף הסיפור הזה שנקרא משפחה, הוא חזק. ואבא גם יכול לחוס, ואבא גם יכול להתאכזב, ואבא גם יכול לדרוש, אבל בקצה הוא לא עוזב אותך.
לא עוזב אותך.
אני חושב שזה הסיפור. אני חושב שחייל מגיע למשימה, גם שאשתו בחודש תשיעי, וגם שיש משבר בבית, הוא יש משהו לא רק האויב, לא רק החובה להגן, אלא החיבור לאנשים, שהוא גדול מהכל. הסלוגן של הגדוד שלי הוא בזכות האנשים. אני אומר, זה הסיפור שלנו, האנשים. האנשים שהתחילו איתי בשביעי באוקטובר, נמצאים...
אתה התחלת ממש בהתחלה, נכון?
כן, התחלנו ביום הראשון...
רגע, אז בוא נדבר רק, את אומר האנשים ולא עוזב. בסופו של דבר הגעתם בשביעי באוקטובר, הגעתם למשימות, אחרי שבת שחורה ונוראית, שאנשים זעקו לעזרה, ואנחנו כעם, אנחנו כצבא, אולי כעם, הצלחנו חלקנו להגיע לשם, אבל התחושה שהצבא היה חסר בהתחלה, זה השפיע איכשהו על הכניסה למשימה, זה עורר יותר רצון, זה רגע יצר יותר חשש, הנושא שאתם יודעים שאתם ניגשים למקומות שאנשים הרגישו אולי שלא היו שם,
זה התחושה הכי חזקה שהייתה לי בחיים, שזה עלינו. זה עלינו. זה עלינו גם מהצד. אני בתור סגן אלוף במילואים, לא הייתי אחראי לגזרה הזאת, ועדיין הרגשה היא, זה עלינו.
עלינו.
זה הדור שלי. אני, יש לי תפקיד, וכשלתי.
לנו היה מחויבות.
כן, והרבה פעמים, מה כשלת? מה אתה קשור? אני קשור. אני חלק מהמדינה הזאת.
טוב, אז אף אחד לא לוקח אחריות במדינה הזאת, אולי אנחנו ניקח.
אז אני ממש מרגיש שהיה ליקוי מאורות. ובליקוי מאורות הזה יש משהו אחד שממש זרח. זה העוצמה מלמטה. נשים הגיעו עם הרחבים שלהם, פתחו את הארנקים, לא יש שאלה, מה צריך אנשים שמים, באים, נותנים. הייתה תחושה שהאזרחים אמרו, המדינה הזאת שלנו, אני לא מצפה מהם, לא דורש מהם. אני מבין שאם אני לא יהיה, לא יהיה פה כלום. זו הייתה הרגשה מאוד חזקה. אני חייב להגיד לצערי, התחלנו מאפס. מתוך כל הטנקים שהיו לי, שישה היו מוכנים. אחרים היו מפוזרים בכל כנפות הארץ. כי יש, היו סדרי עדיפויות אחרים, לאיפה צריך להיות טנקים, ומה הרמת קשירות שלהם. אז
כמה זמן לקח לך בעצם לארגן את הכוח?
קצת יותר משבוע, הגדוד שלי היה מלא.
מלא.
אבל אתה
פשוט... וכוח אדם כולם התעצבו?
כוח אדם, היינו מעל ומעבר, וכולם צוחקים עליי, אמרת להם, חבר'ה, עוד שלושה שבועות, אנחנו מסיימים את האירוע הזה.
חוזרים הביתה.
ואחרי זה אמרת להם, אל תדאגו חנוכה. ואז אמרת להם, אל תדאגו פורים. בסוף, בליל הסדר, היינו בעזה. אתה מבין?
רגע, תגיד לי, בועז, מה פגשת שם? מה פגשת? מה פגשת בשטחי כינוס? מה פגשת בכניסה לעזה? מה פגשת בשיעה הממושכת? מה פגשת?
באמת זה שוני מאוד גדול. בהתחלה פגשנו עוצמה של התעוררות, של אי אפשר להשאיר את זה לאף אחד אחר, זה בידיים שלנו. ואני לא יכול לפקוד שאין לי טנק, אני צריך לייצר טנק. ויצרנו טנק. ואני לא יכול לפקוד שאין לי מצברים, אנחנו מייצרים הכל בעצמנו. גנרל, הכל, הכל. עם מלא אנשים טובים ועם עורף מאוד חזק שתומך, והרגשה מאוד חזקה. ואז מתחילה תקופה גדולה של שחיקה. כי אתה מצפה, אני ציפיתי לשלושה שבועות, לבום. אין דברים של בום, אנחנו מכירים את זה בחינוך. היינו חולמים, חולמים את הילדים שלנו שאנחנו מלווים גם עשור. וזה אמיתי, כי גם הילדים שלי...
זאת אומרת, גם במלחמה זה היה ככה.
גם במלחמה, ומגיעה שחיקה גדולה.
איך מחזיקים לך תקופה כל כך ארוכה? אני זוכר צוק איתן, הייתי מ"פ, זה היה 50 יום, באיזשהו שלב היה מאוד קשה להחזיק את החיילים בדריכות. מאוד קשה. אתה יושב באיזה מגנן, אתה יושב באיזה בית, אתה יושב באיזה... מאוד קשה להחזיק את, את החיילים בדריכות. איך מחזיקים תקופה כל כך ארוכה? כבר שלא רואים בית, עם מתח מבצעי, אתה יודע, בני בנות זוג כזה שרוצים... איך?
קודם כל ביחד. שתיים, בכנות גדולה. חייבים כנות עם האנשים, לא לחרטט, לא להמציא, בגובה העיניים. זה מה יש, אתם יודעים שאם נלכתם פה, אין מי שיגיע.
כן.
ושלוש, משמעות. שאתה רואה מדינת ישראל מאחוריך, אתה אומר, מי יהיה פה?
הרגשתם שיש פה מדינה שלמה?
מי יהיה פה? אני אומר לך שזה הדבר הכי חזק שהרגשנו. שיש פה מדינה שלמה. אני אומר, אני קצת בבית עכשיו, אני חווה מדינה אחרת.
מתח.
למה הוא לא מתגייס? מה עם זה?
תראה מה קרה אתמול, שני תקסים. שני תקסים, ואני אתמול כתבתי, יוצאתי איזה פוסט בפייסבוק, רשמתי שני תקסים. אני חייב, רגע, זה משהו שאני ישב לי, וזה היה כאילו, יצא לי מתוך הלב פנימה, ולא יכלתי לחכות עם זה, וכתבתי שני תקסים ביום הקשה הזה, אחד ממלכתי והשני לאומי. הכאב של המשפחות, השמחה של האויב, ההפסד של העם כולו והרווח של הפוליטיקאים ופילוג. וזה כל כך... וואו, כאילו הדבר הזה של... היה משהו בתוך השנה הזאת, אחרי שנה מאוד מאוד קשה שחווינו כולנו, של לראות את העם מתפרק, משהו שאוהבים שלנו מחכים לראות, אנחנו האויב הכי גדול של עצמנו. ופתאום אחרי השבעה באוקטובר, מכל התופת הזאת, העם קם. קם בבוקר והתחיל לנוע, התחיל לנוע ביחד, ואז פתאום, ואני יודע שמי שבפנים, כי דיברתי עם אחי, ועשיתי פה תוכנית עם אחי, ועשיתי תוכנית עם חבר, אחד החברים הכי קרובים שלי, חבר ילדות שלי, אמר לי, עמי, תשמע, בפנים זה כולם ביחד, אתה יוצא החוץ, אתה מרגיש את ה...
אז תראה, אתה שאלת אותי, איך זה לא שחק אותנו?
כן.
אני שואל, איך העורף לא נשחק? איך אתה מגיע הביתה ופוגש את אשתך לבד עם חמישה ילדים, מנסה לעבוד תוך כדי, מהעיניים שלה ברוקות, והיא אומרת, זה שלנו. ואני חושב שהמשמעות שזה שלנו, גם המריבות, גם הפילוג, הוא שלנו, הוא לא של אחרים. ואני אחראי עליו, ואני כנראה צריך לשנות, אני התחלתי לגדל זקן. אמרתי לעצמי, אני חייב להשתנות. קרה משהו כנראה גם בגללי. לא בגלל ההוא, גם בגללי. בוא תשנה משהו, מה אתה יכול לשנות? היום אתה תקוע בתוך הטנק, אפילו תשנה משהו בנירות שלך. אני חושב שכל אחד צריך להצביע על עצמו. ולשאול איפה אני, לוקח את עצמי עוד 2 סנטימטר לעבר האחר. ויש אחר.
אז זה מה שאתה יכול להגיד, התחדד לך בשנה האחרונה? זה ההבנה שכל אחד מאיתנו צריך לעשות את השינוי בעצמו, ולא רק להסתכל על האחר?
חידוד הכי גדול הוא שאנחנו חיים מפחדים ומדמיונות שאנחנו רואים באחר.
איזה חזק, אתה צודק.
אני בתור בן אדם דתי, פוגש, שחי בסביבה חילונית לגמרי, פוגש דמיון על העולם הדתי ופחדים של אנשים שנלחם איתם ביחד ואומרים לי, אבל תקשיב, אם הוא יהיה בשלטון, ילכו פה עם רעלות, אנשים פה, אנשים יסגרו אותם אחרי סורג ובריח. אתה אומר, אתה לא מכיר את העולם הדתי, ממה אתה פוחד? אתה פוחד משהו שלא קיים. כשאני מדבר עם הציבור הדתי, זה מיד אומרים, אם אנחנו לא נלחם בזה, כולם פה יהיו הומואים ולסביות, אנחנו יחנכו לזה.
אתה אומר, הפחד הוא משני הצדדים.
משני הצדדים. איזה פחד דמיוני. ומה שקורה בתוך הטנק, שאתה פוגש את הבן אדם.
יש לי, תכף אני אשאל אותך גם על הדבר הזה, על מה קורה בתוך הטנק.
אתה נמצא איתו ביחד, ואין דמיון. אתה מקבל את הבן אדם כמו שהוא. אתה אומר, זהו, אין לו שום כוונות עליי. הוא לא מתכנן חנך אותי. והוא אומר על עצמו, הוא לא מתכנן חנך אותי. אבל שזה רחוק, זה מסוכן. והמלחמה הזו קרבה אותנו מאוד.
אני רוצה להחזיר אותך מהטנק לכפר. באותו זמן בכפר, אתם בטח חלק גדול מהצוותים מגויסים.
כן, 33 אנשי צוות מגויסים ממש. אני לא מדבר על מדריכות שהבעלים שלהם לא נמצאים. נשארו 6 גברים מכל הקהילה, הקהילה של 50. נשארו 5 גברים שיכולים להחזיק נשק בכפר. לחץ, פחד. ומה שיוצא ברגעים האלה, שיוצא הטוב, ומתכנסים, ואוכלים ביחד, עושים קייטנות אחד עם השני, וכל ערב נפגשים.
זאת אומרת, קהילה התחזקה.
קהילה מאוד התחזקה, וקרה דבר גדול, אתה מבקש עזרה. אתה רגיל תמיד להיות העוזר, ופתאום אתה אומר, רגע, אני צריך עזרה. אתה פונה לבנות שירות, שסיימו אצלנו, ואומר, יש כזה מושג שנקרא מילואים ניקיות. אז מי שהייתה בצבא עושה מילואים. בנות שירות אין להם מילואים. אתה אומר להם, בואו תהיו מילואים ניקיות. בואו תגיעו לכפר.
אדיר, אדיר.
אתה יודע כמה בנות שהיו בנות שירות מגיעות עם עוצמה, עם כוח. הכפר פשוט התמלה בבנות עם רצון לסייע ולתת, כי אנחנו במלחמה. והכפר הרוויח את זה, ואני אומר, מתוך דווקא מצוקה, כפר צמח, גדל, התחזק. אנשים נתנו יותר, כל אחד נתן יותר. ולי היה חשוב ככה, גם בתור מנהל, ככה לשלוח מדי פעם דשים, כי ידעתי שאנשים עובדים לא פחות קשה ממני. כשאני אומר מי עבד יותר קשה, אני או אשתי טובה, אני יודע מי עבד יותר קשה.
כן.
אני משוכנע בזה. המשמעות שהייתה לי, התחושה שיש איתי 400 חיילים, הכוח שהדבר הזה מביא לך, הוא מאפשר לך לעשות את הדברים הרבה יותר בקלות.
ואיפה הפחד בתוך כל זה?
אז אני חושב שהפחד ממה אחר, מהכוונות הנסתרות שלו, ואני משוכנע, אני מאמין באדם. אין פה...
אני רוצה לקחת לך אבל לרגע לפחד אפילו יותר קיומי. מוות, פחד, מלחמה. קיים?
קודם כל, אתה גורם לי לדבר פה על דברים שאני לא מדבר עליהם באמצע השידור, עמי, יפה. אני אגיד משהו בכנות.
כן.
אני ויתרתי. אני באמת יצאתי למלחמה הזאת עם ידיעה שזה בסדר שאני לא אחזור. ממש.
כן.
ושהגיע הרגע הזה, אמרתי, אני לא מוכן לוותר. אמרתי, אני לא מוכן לוותר. יכול להיות שיקרה לי משהו. מרחוק, אתה אומר, תשמע, אין מה לעשות, צריך. כאילו, וואלה, יש כבר ילדים, אני אדם מבוגר, עשיתי, בוא נע, כאילו, אם צריך שלם מחיר, אני אשלם אותו. משפחה שלי חזקה.
כן.
כשאתה מגיע לרגע הזה, חבר'ה,
מרגישים את זה בגוף.
נעים מאוד, אני פה, אני נשאר פה. אז זה היה קטע מאוד חזק.
אתה אומר, במקום טוב למות בעד ארצנו, בוא ניתן לבן זונה ממול שימות בעד ארצו.
אז אף פעם לא רציתי למות. אבל חפצי חיים אנחנו, ואני אגיד עוד דבר אחד נורא על העם שלנו. אנחנו אנשים כל כך של שלום. באמת, אני אומר לך, עומד מולנו אויב, שמה שצריך זה להרוג אותו. אבל בלב שלך אתה אומר, איך אני יכול להציל את העזה הזאת? איך אני יכול
להיות אחד שזה...
זה, 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 לא, זה כאילו אני אומר, מישהו באמת נכנס ללב של לוחם ישראלי, הוא לא היה מוצא שם צימאון דם. הוא מוצא שם אהבת הדם, ובגלל זה אני נלחם. חזק. אבל אנחנו מאוד שם, אנחנו ועוד פעם, ונלחמנו, ומי שצריך למות, לא הייתה שאלה. אבל אנחנו יוצאים מתוך מקום של שאיפות, של שלום, של אמונה באדם.
אני רוצה רגע שנעשה פאוזה עם שיר שבחרת, בסדר? וכן, גם חשוב לך ככה נדבר עוד קצת אולי על הכפר, אבל תספר רגע השיר הראשון שבחרת, ולמה בחרת אותו?
לפני שבועיים וחצי סיימתי להיות מגד אחרי 8 שנים, ושהתחלתי את התפקיד לפני 8 שנים, זה היה השיר שפתחתי איתו. על ילדה מרמת הגולן שיוצאת מהבית, ורואה שכבר אין עץ שסק, והבית הרוס, ויוצאת מהמקלט, אבל היא רואה שעם ישראל והתותחים שלו נמצאים ליד הבית שלה. נגמרה המלחמה. ולא האמנתי שאני מסיים את התפקיד שלי, אני קורא את השיר הזה שוב, ואומר לצערנו הרב, יש אנשים שיצאו מהמקלטים, ויראו שהכל חרב. אבל דבר אחד בטוח, הטנקים שלנו, התותחים שלנו, יעמדו ליד הבית, וישמרו על האזרחים שלנו.
יאללה, בוא נאזין לשיר.
יאללה.
אמא, היה לנו בית ירוק, עם אבא ובובה ושסק. הבית איננו, ואבא רחוק. מי את בוכה או צוחקת? הביתי למעלה, ביתי אל ההר, ההר שהיה כמפלצת. עוד יש תותחים ים דתי על ההר, אך הם מאיימים על דפסת. הביתי למעלה, ביתי לגולן, שם יש חיילים אך להבא. נגלם בצבעים של כחול ולבן, בוכה וצוחק שם גם אבא. יהיה לנו בית ירוק ילדתי, עם אבא ובובה ושסק. ולא עוד אימה ילדתי ילדתי, ביתי את בוכה או צוחקת. שקיעות באדום וזריחות בזהב, בוקשות בירוק ובמה.
חזרנו, נקודת מפגש, עמי מגן, אני פה עם בועז, חבר, יקר, קולגה למקצוע, נהל כפר נוער, מגד במילואים, מגד טנקים. אני, לפני שאני אתחיל קצת לשאול את בועז עוד כמה שאלות אישיות, רוצה להקריא קטע מתוך עם של גיבורי על, שנה ישראלית אחת של אסף פרי. עיבוד רגשי. אחרי שהמצרים טבעו בים, ונראה היה שהכל נרגע, משה ניסה לארגן עיבוד רגשי. זה באמת חשוב, הוא אמר, לעם שעדיין רעד, הגוף שלו ניצל, אבל מה יהיה עם הנפש? עברנו חוויות מטלטלות, ראינו מראות לא פשוטים, אנחנו צריכים לדבר, לפרוק. כל התקופה המטורפת הזאת לא עצרנו אפילו לרגע אחד של התבוננות. עבודת פרך, 10 מכות רצופות, מתח, אכזבות. יציאה בעולה באמצע הלילה, דם על המשקוף. אי אפשר להשאיר הכל בבטן, להמשיך במדבר כאילו כלום. חברות וחברים, הוא המשיך, המסע הארוך עוד לפנינו. אם נדחיק ונתעלם, אנחנו עולים לפגוש תופעות של פוסט טראומה. הצפה רגשית, חרדות, התקפי זעם, סיוטים, ואפילו חשק בלתי מוסבר לחזור למצרים. זה מה שקורה כשלא מטפלים. חייבים, הוא אמר, ללכת קצת לאיבוד. אז הם התארגנו על החוף. משה פתח את האירוע בשירת ים מרגשת, תודה לאלוהים על כל הטוב, הניסים והנפלאות, ולכל הפסיכולוגיות העבריות שנרתמו למשימה בחפץ לב. אחר כך התיישבו ליד המים השקטים שהיו קודם כל כך סוערים, מעגלים 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 על מחצלות ופינת קפה מפנקת. בעיניים טובות והרבה סבלנות ביקשו להניח את הציניות בצד ולשתף. פתאום נשמע טוף מריה מרחוק. ברגע אחד הם עזבו הכל ונסחפו בריקודים. לא עיבוד, לא נעליים, מסיבת טבע אחת גדולה ושמחה. למי יש כוח לחפור עכשיו, אם אפשר לצאת בטופים במחולות של החיים? הם חוללו עד הבוקר ואחר כך פשוט קמו והמשיכו ללכת. והיו צמאים ובחו והיו רעבים והתלוננו ואמרו, מי ייתן מותנו במצרים? וצעקו על משה וצרחו על אהרון ומרדו והסתבכו והלכו קצת לאיבוד במדבר הגדול. תגיד לי בועז, תן לי, תנסה, כן, ככה אפילו ככה, דרך כמה שניות, לחשוב כאילו הכנתי אותך לזה. תמונה או רגע או דמות, לא דמות, תמונה או רגע שאתה רוצה לשתף אותנו מהשנה האחרונה, משהו שהרגשת אותו בכל הגוף, הרגשת אותו פנימה בכל הנימים, משהו שהלך איתך קדימה עוד.
דיברת על ללכת לאיבוד.
כן.
אז אני אדבר על האבדות. צערי, נהרגו לי שני חיילים בעזה. וזה רגע שהולך איתי, ממש. המשפחות שלהם הולכות איתי, ממש. עידו אביב היה ממש בחפק שלי. חייל הכי יפה בצהל. לא יופי רק של יופי, יופי של
פנים,
של אהבת אדם, איש ים. והרגע הזה שבו חטפנו פגז לתוך בית,
היית משיעה שם,
היינו, כן, והוא רגע קשה של אשן, של שריפה, של דם, של צעקות, של בהלה. ובתוך כל הדבר הזה, ראית מלא עיניים, שלא שואלות למה, שואלות מה אפשר לעשות. ואני חייב להגיד שמעולם לא ראיתי אירוע כל כך קשה, שהתפעול והנכונות לראות חובש פצוע מטפל בחבר שלו. ולא מספיק, לא מסכים להתפנות.
בן כמה היה עידו?
עידו היה בן 28.
מאיפה?
עידו מקרמיאל. איש חינוך. יגידו לך אולי איש ים, אבל באמת, אתה מגלה. אז הוא חינך, לימד גלישה.
וואלה.
בא מילואימניק כזה, עם צמות ארוכות. אתה כזה, בהסתכלות ישראלית כזה, אתה אומר, חפשן הזה, לא מעניין אותו שום דבר. אבל שעתיים לפני הכניסה דיברנו, והוא אמר לי, תשמע, אני חייב אפוד יותר מדוגם, כי בהסתערות זה מפריע לי. כאילו כל מה שעניין אותו זה להיות שם, בשביל החברים, בשביל העם הזה. והעבדה היא ענקית, ואתה פוגש הורים וחברה, שזה כאב שאתה מבין שאתה לא תוכל להבין אותו. יש את הכאב שלך, אבל זה תאום, זה תאום הדבר הזה. ובתוך התאום הזו, אתה, אם דיברנו על עבדות, אתה גם מוצא עבדה. חושב שיש משהו באובדן הגדול שהעם שלנו חווה, שמהאובדן הזה הוא גם מגיע ומוצא עבדה. פתאום בתוך כל החושך הזה, כן. אתה פוגש אור קטן. וזה ביחד הזה. האמירה שאתה תופס את זה ואומר, זה שלי. אני לא משחרר את זה. האחריות למה שקורה פה בבית הזה, לתוך הבלגן הזאת, היא שלי. אין לי זמן לקחת צעד אחורה, אין לי זמן לנשום. כמו שאמרנו,
מה קורה, מה קורה בגוף? קדימה. אתה יודע, אני זוכר את זה מצוק איתן, אנחנו גם חטפנו, גם איבדנו, אבל בכל זאת עבר כבר עשור. מה קורה בגוף?
אני אגיד ששלושה ימים, אני חושב שהגוף עובד על 200%. אני לא חושב שישנתי בשלושה ימים. והאמירה שלי הייתה, אין מצב שאני לא מחזיר מצב לקדמותו. לא יודע איך אני אחזיר את עידו לחיים. לא יודע איך הפצועים שלנו יהיו בסדר. לא יודע איך אף חייל שלי יותר לא ייפצע. ובשביל לעשות את זה, אני לא פועל 100%, אני פועל
200%.
הייתי על קופאין, אני לא יודע על מה להגיד לך, שלושה ימים כמו חץ. ואני קולט פתאום שהסביבה שלי מתייחסת אליי אחרת. כולם כל הזמן דואגים לי, בועז, אתה רוצה לשתות משהו? להביא לך משהו לאכול? פניתי לסמגת שלי, אמרת לו, תגיד לי, הכל בסדר איתי? הוא אומר לי, לא, הכל לא בסדר איתך. אומר לי, לך לישון. לך לישון. אנחנו צריכים אותך, זה כבר לא הגיוני מה שקורה פה. אתה בטורבו, בניסיון להחזיר את מה שלא יחזור, לך לישון רגע. והלכתי לישון איזה 10 שעות. סמגת שלי תפס את הפיקוד, ושקמתי, הבנתי שיש עבדות גדולות, שכנראה לא נוכל להחזיר את הזמן אחורה. אבל יש לנו הרבה מה לעשות, אבל גם יש מה להשלים, שלצערנו מה שקרה, קרה. זה יום שאי אפשר להאמין בשביעי באוקטובר, הוא לא... זה לא אמיתי, זה סרט דמיוני.
לא, זה היה פשוט, כאילו באמת, אני חושב שלא יכולנו בכלל לקבל את המציאות, לא יכולנו להאמין לזה בכלל.
אני רואה את הסרטים, אני לא מאמין שהחבורת... אתה לא מאמין. זאת אומרת, איפה אנחנו ואיפה... ואתה צריך להשלים עם זה. אתה צריך לדעת שחטפנו.
חזק.
וטעינו. ואנחנו אשמים. ואשמנו, בגדנו, גזלנו. הכל.
אנחנו.
אתה
יודע, אני קראתי את... אנחנו לא הם אשמים ולא הם... אנחנו. אנחנו אשמנו, אנחנו בגדנו, אנחנו אבינו, אנחנו פשענו. אנחנו.
ואני,
והתיקון הוא אצלנו.
בדיוק. ואני חושב שמגודל, שאתה מכה על חטא, עוד פעם, לא עמדנו שם אני ואתה בשין ג'
כן.
ולא ראינו. אבל זה עם שלם, זה של כולנו. ואם אנחנו מסירים את עצמנו מאחריות,
אי אפשר.
אין לנו גם זכות לתקן.
אי אפשר.
ואני ממש, זה הייתה התחושה שלי, זה השלמה עם האובדן הזה. אני חייב להגיד שאחרי זה הגיע למצוא את העבדה, למצוא את האנשים. אם אתה מגלה שאתה לא צריך לעבוד 200%, כי יש לידך אנשים שמוכנים גם להיות איתך 100%. אתה מגלה עוד אנשים. לפעמים אתה כל כך בסרט של עצמך, ואתה משוכנע שרק אתה יכול, אתה מגד. כשאתה לוקח צעד אחורה, אתה מגלה מלא כוחות.
אז מי זה הגיבור שלך בשנה הזאת? גיבורה, דמות. כשאתה אומר, וואלה, אני אסתכל עליו בשנה הזאת, ואני אומר, וואו.
יש לי רכז בכפר, לא רכז, מדריך אחרי זה, הוא הפך להיות רכז. הוא לא גויס, הוא מסתכל על כולנו, מוריד את הראש, הוא אומר, יש לי בעיה, אני לא יכול להתגייס, אבל לא להיות חייל בכזאת תקופה, אני אומר, הוא הגיבור שלי. הוא החזיק את הכפר.
כן.
אחד כזה. החזיקו הרבה. אבל הדיבור איתו בהתחלה שמעת, שהוא לא מסוגל להחזיק את זה. אני יכול להיות חייל, אני לא יכול להיות שזה בעיה, אבל מה, איך אני אשאר פה בכפר? מה אני אעשה? מה אני אתעסק? הוא הגיבור שלי. כי אני חושב שלהחזיק את השגרה, אני חושב שהאימהות והאבות שלנו בבית,
כל כך חשוב את השגרה הזאת.
שמחזיקים את הנורמליות הזו, אני חושב שאנחנו, העורף הוא הסיפור.
העורף, אתה יודע, החזקת השגרה והעורף נותן כוח וזמן להמשיך את הלחימה.
בששת הימים, צר לי להגיד, לא החזקתי מהעורף. וואלה, מי שעשה את המלחמה.
כן.
זה החיילים. גם ביום כיפור, בסוף היה חודש לחימה. שיש מלחמה של שנה, זה סיפור של עם שלם.
עם של גיבורי העל.
עם של גיבורי העם, ואנחנו צריכים לדאוג שהוא יהיה שלם, וזה מתחיל בי. זה מתחיל בי, אני לא מצביע, אני מצביע עליי, ואני אומר לך, שאתה לוקח צד אחורה, אז אתה רואה את האנשים שלך איתך, ואני חייב להגיד, אני אומר פה לך, עמי, הטלפונים שלך, הבקשות שלי ממך, שצריך עזרה, ואני לא נמצא בכפר, אתה לא היחיד. התחושה שאנשים הם ביחד, והסיפור של כפרי הנוער הוא מדהים. כי אנחנו בסוף, באמת, על אותה אוכלוסייה, בוא. בגדול, תלמיד שלומד אצלך, יכול ללמוד אצלי. אתה לא קולגה שלי, אתה אויב שלי. ואנחנו לא חיים ככה. ויש לכולם. ובוא נלחם למען הילדים, ולא אחד בשני. אתה אומר אותו דבר הרבה פעמים לאנשים, זה קצת מזכיר לי את הסיפור שהרבה פעמים קורה בכפרי הנוער, שהמחנך והמדריך נתקלים באירוע קשה, ומיד המדריך מצביע למחנך ואומר, אם הוא היה יותר בסדר, זה לא היה קורה. והמחנך אומר, אם המדריך היה בלילה. ואתה אומר, חבר'ה, בוא לא נלחם, בוא נסתכל לחניך שלנו וניתן לו חיבוק. אני חושב שהעם השלם הזה זה ההבנה שהזוויות השונות הן ברכה, אנחנו מתפללים לרגע.
זה, והאחריות היא שלנו, האחריות היא שלנו כעם, באמת, כי עוד פעם, אני לא נכנס לזה יותר, אבל אני חושב שבשנים האחרונות, המנהיגות שלנו מכל הקשת קשלה, בהובלה של העם הנפלא הזה. אתה יודע, שמעתי לא מזמן איזה סיפור יפה, סיפרתי אותו גם לצוותים, לצוות, שיום אחד באה הלבנה לחמה, אמרת לה, מה? לא, לא הוגן. את עולה ביום. כולם כיף להם, נחמד להם, חם להם. אני עולה בלילה, כולם חשוך להם, קר להם. בואי, נתחלף, מה זה?
סבב.
סבב. אמרת לה, חמה, מה זה? מה זה סבב? לא מקבל, לא? אתה לבנה, אני החמה. אבל אני מבינה שקר לך, אני מבינה שקשה לך, אני מוכנה לעזור. איך תעזרי לי? אני אדאג להביא חייטים, חייט, שיתפור לך חליפה, שתכסה אותך ויהיה לך נעים, לפחות לא יהיה לך קר. ואז באה החמה, הוציא הכל קורה לחייטים הגדולים, רצו חייטים קטנים לגשת. מה לא, זה לבנה, זה אירוע לחייטים גדולים. באו החייטים הגדולים, במשך כמה שבועות, לא הצליחו לתפור חליפה טובה ללבנה. ושים להבין למה. כי הלבנה כל היום משנה צורה. התייאשו וזה, אז הוא באו החייטים הקטנים, בלי הרבה אגו, בלי הרבה טהרם, בלי הרבה רעש, ותפרו, תפרו, ותפרו בדיוק את החליפה האישית ללבנה. אמרתי לצוותים שלנו, במציאות של שנה כזאת, שהחייטים הגדולים לא מצליחים, כושלים, נמצאים באיזה משהו בראש להם, ויש להם אגו עד השמיים. אנחנו, חייטים הקטנים, הצוותים החינוכיים, הלוחמים בשטח, ההורים של הילדים, אנחנו, תפקידנו לתפור את החליפה המתאימה. תפקידנו לשמור על החמה והלבנה במקומה. תפקידנו לשמור על השגרה הזאת החשובה. זהו, אי אפשר להתעלות באילנות גדולים. זה אנחנו, זה אנחנו, ביום יום זה אנחנו.
אני חושב שאם יש תובנה בסיפור הזאת, בסיפור הזה עוד תובנה, שבסוף על מה הסתכלו התופרים הגדולים? רק על החלק המואר.
נכון.
לכן הם לא יכלו. אני חייב להגיד, יש לנו גם דארק סייד.
נכון.
החייטים הקטנים אמרו, מואר, לא מואר, אה. זה הירח. איך? אני חושב שאנחנו בתור אנשים קטנים, יכולים גם להסתכל על הכאב, על הקושי, בדיוק. על הכישלונות. יש כישלונות. זה בסדר. אבל זה פחות במידה שלנו, זה מתאים לנו. והתחושה הזאת באמת היא שאתה לוקח אחריות, אתה לוקח גם על הכישלונות וגם על הצלחות.
רגע, אני לא רוצה שתגמר, כי עוד לא נגמרת לנו תוכנית, אבל יש לי עוד איזה שאלה, שתיים, שלוש. מה קורה בכפר? איך היה לחזור לכפר?
מה קורה בכפר? אז הכפר הוא...
איך פתאום מבוקר שאתה רגיל לפתוח, לא יודע מה, בטנק, בעזה, בגירוזים, בזה... מדהים, לקום בבוקר, לעלות על ג'ינס, לבוא לבית הכנסת בכפר, לבוא לחדר אוכל בכפר, מה קורה? מה?
קודם, אני אגיד שחייל תפס אותי לפני שחזרנו הביתה, אמר לי, בוא, אז אני לא יודע מה לעשות. אני חי לבד רווק. אני חוזה אחרי תקופה עוצמתית לבית, אין לי עבודה. מה אני עושה מחר בבוקר? וזה קשה. דיברנו, נתת לו כמה טיפים, כאילו, אבל אני הבנתי את הפחד הזה. חזרתי לצורך. לצריכים אותך. וזה מתנה.
תנה.
אני אומר, אשתי גורמה של המשפט, בוא נהיה מהצד שנותן.
תן.
צריך אותך, אתה נותן, אתה בעשייה. אני אגיד לך שעוד לא נחתי באמת. ואני אברך על הרגע הזה. יש משהו בעשייה שהיא מבורכת.
אגב, בגלל זה הזמנתי אותך לפה היום. לקחת שעה של התנחת ועשו איזו התבוננות פנימה.
קודם האמת, כל, זה טוב הביקשה ממני.
טוב הביקשה ממני.
אז זה ממש קורה, זה ממש קורה, וזה כיף לדבר ולחלוק, ואני חולק עם עצמי קודם כל.
זה שיחה אינטימית, אתה ואני, ורק סביר להניח עוד איזה 4,000 מאזנות לפודקאסט.
אנחנו בשמחה עושים את זה, אבל באמת לדבר גם על הצדדים האפלים, וגם על המוארים. אז לחזור לכפר נותן המון, המון ערך, המון כוח, ויש המון צורך. אני חייב להגיד, יש לי בוגר של הכפר בגדוד. ואני פגשתי הרבה בוגרים, גם בוגר שלך, במלחמה. ואני באמת באמת משוכנע שאם לא הייתי מגד, הייתי צריך להישאר בכפר. העבודה שלנו זה הדבר הכי גדול והכי חשוב. בסוף להילחם, הלוחמים הם מגיעים עם החינוך שהם קיבלו. אני חושב שהכפרים שלנו מייצרים את הדור הבא של מי שמוביל את העם שלנו.
לגמרי.
דווקא מהמקום של הרבה פעמים להרגיש, אני לא שייך.
אתה בדיוק אמרה לי, טל, כתבה לי אתמול, שהיא, ככה אנחנו מתכוננים לתוכנית הרדיו של היום, אמרת לי שהיא מקבלת תמונות מהשטח, כל החבר'ה שסיימו ברדיו שנה שעברה, עכשיו בשטח, בלחימה, ו... אתה יודע, זה הדור.
זה הדור, וילדי כפרי הנוער, יש להם מה לתת. כי הם מבינים מה זה ביחד. והם גם יודעים מה זה להיות בצד. והם מבינים מה חייל אחר מרגיש. אז זה מקום חזק וגאווה גדולה להיות בכפר נוער, בכפרי הנוער.
יש לנו 4 דקות עד השיר השני שיסגור את התוכנית. יש לי עוד שתי שאלות, שאלה ובקשה. בסדר? מה תהיה תמונת ניצחון? לא עכשיו, אולי בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים. מה תהיה תמונת ניצחון?
הייתה לי תמונת ניצחון דמיונית, לא נכונה. סינואר ביד אחד, בביבס בצד שני. יכול להיות שהיא תגיע התמונה הזאת. תמונת ניצחון זה עם ישראל חי ביחד.
ביחד.
אני לא צריך להשמיד עד אף אויב. צריך להיות פה ביחד.
לבנות הסיפור המשותף שלנו מחדש.
ממש. האמון אחד בשני, והדמיונות האלה שאנחנו מדמיינים, להוריד אותם, ולראות עיניים, ולראות אדם שרוצה, אין מישהו שלא מוכן לחיות אחד לשני, ולוותר, ולקחת צעד אחורה.
תדע לך שבזה יש לנו זכות שאנחנו עושים את התפקיד שאנחנו עושים. יש לנו בכפרי הנוער פסיפס של עם ישראל, של היהדות, גם יהדות תפוצות שמגיעה אלינו, מקבץ נתחי עמו, יש לנו זכות ואחריות במה שאנחנו עושים. אתה יודע, אני חושב שהנושא הזה של עשייה של משמעות, אני כל בוקר, כמה אני פותח עליהם, אני אומר, מודה אני, באמת, גם על הזכות להמשיך לחיות, אבל גם על הזכות לעשות את מה שאני עושה.
שנמשיך לעשות זה ביחד. זה יהיה הרבה יותר טוב, זה תמונת הניצחון, לא צריך את האויבים שלי.
אז דבר אחרון, לפני שאנחנו עוברים לשיר, משהו מסר לתלמידים.
מסר לתלמידים.
כן, אנחנו בסופו של דבר רדיו חינוכי, בכפר נוער.
יש דארק סייד, יש חרה בחיים, יש קושי, זה אמיתי, השביעי באוקטובר קרה. החיים שבריריים מאוד, גם במובן הפרטי, גם במובן הלאומי. זה שאנחנו מפסידים, ושאנחנו כואבים, זה לא אומר שזה נגמר. זה אומר שיש פה הזדמנות גדולה. אני מאחל לנו בתור עם, שנדע לקחת את המשבר הזה להזדמנות ולהיות יותר טובים. אני חייב להגיד, פעם הייתי מאחל רק בשורות טובות. פעם אני חייב להגיד שכבר היום יש בשורות טובות. גם היום, אחים שלנו בעזה עם כאב ענק, אבל העם שלנו נמצא במקום יותר טוב. אני בטוח שבזכות זה נצליח לשחרר אותם ולהחזיר אותם חיים, בריאים, בגופם ונפשם.
אמן, 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 אמן. אנחנו רגע נגיע לשיר סיום, לפני זה אני רוצה להגיד תודה לנאורה שהתחיל בהפקת תוכנית, ועכשיו ליה חפץ פה איתנו, בכלל הפלטפורמה של רדיו נאורים על הגל, ולטל שנמצאת, בכלל לכל מי שוקח חלק בכפר, ואנחנו נגיד מפה בוא, אז בשמי ובשמך, אנחנו נגיד תודה לכל עובדי כפרי הנוער, בטח בתקופות האלה שמחזיקים על עצמם גם עוד שליחות ועוד משימות, ואנחנו נשלח מפה ברכה והצלחה לחיילי צהל וחיילות צהל, ושיחזור הביתה במהירות, וסליחה בבריאות ושלמים, עטורי ניצחון, ואנחנו נאחל במהרה לראות את החטופים והחטופות, ובריאות לנפש, לאנשים ולעם, ולבנות הסיפור המשותף שלנו פה ביחד. אני מכין אותנו לקראת השיר שאתה בחרת, שהיה לי ברור שזה השיר שיגיע. ליווה אותנו גם במסע שלנו ברואנדה שנה קודש, וכאילו בכלל לא מציאות
קשור,
אחרת,
לא, לא קשור,
אתה יודע, אתה יודע, מטורף, אבל יאללה, קח אותנו לשיר האחרון ולסוף התוכנית, אבל לפני זה אני חייב חיבוק. חיבוק, חייבים חיבוק. איזה כיף שבאת.
בשמחה גדולה.